מוריי ורבותיי, בוקר טוב, ברשות הרב פרופסור תבורי, שכל מה שהוא אמר עליי יכול להאמר עליו בשבעתיים, והיה לי את העונג לנהל איתו כמה וכמה שיחים ומסעים ומתנים, גם רבניים וגם תורניים וגם מחקריים וגם אקדמיים, אז לעונג ולכבוד לי הוא שהוא יושב ראש של המושב הזה. וברשותכם, מוריי ורבותיי, ויש פה כמה וכמה ידידים, ידידים לפני ההרצאה, אני מקווה שגם ידידים אחרי ההרצאה, מה בעצם אני רוצה בהרצאה הזאת? על רגל אחת. זאת אומרת, קודם כל, אני מקדים ואומר, אנחנו לא הולכים למצות את הנושא, זה נושא רחב מאוד, אני לא מתחיל בו, אני ודאי גם לא גומר בו, נושא שנדון בכל מיני וריאציות ובכל מיני הקשרים, ואני רוצה לתת איזושהי נקודה אחת בתוך המסגרת הכוללת. אבל לא להתחייב שזה בהחלט יישאר בו ואידך זיל גמור. אחד. שתיים, הכותרת, כמו שנראית כרגע, או המחקרי דבורה ישיבתית, יש לה כמה וכמה וריאציות, וכמה וכמה סניפים וסעיפים, וכמובן לא נעסוק בכולם. אני רוצה לעסוק בנישה אחת, מצומצמת, מתוחמת, ובה אנחנו נתמקד. במה העניין? תראו, המתח הקיים היום בין העולם הרבני, או התורני, או הישיבתי, התחלנו אותך שאתם רוצים, לבין העולם המחקרי אקדמי, הוא לא סמוי, הוא גלוי, הוא על השולחן, והוא מדובר ומסוחח, והדברים הם ידועים. לצערנו הרב, זה כשלעצמו, אני חושב, לא רק שלא מזיק, הוא מבורך. זה, אם הוא מתנהל בצורה של דיאלוג ומסע ומתן ושיח פורה וכו' וכו', זה דבר שהוא יכול דווקא להפרות ולהצמיח וכו' בצורה מאוד מאוד טובה. והיו דברים כאלה, היו דברים כאלה בתולדות עם ישראל, שדברים נעשו בצורה טובה ובאמת קידמו גם את המחקר וגם את העולם הישיבתי. אני לא כרגע אתן לכם כמה מראי מקומות, אבל ודאי שכל הנמצאים כאן מכירים את המאמר של פרופסור מנחם כהנה, לפני כמה זה? 40 שנה כבר כמעט, משהו כזה, שהיה בידה מסוים פורץ דרך בנושא הזה, ומאז התגלגלו דברים, וישיבו תשובות, וסך הכל זה דברים שדברים יכולים לעשות בצורה מאוד מאוד טובה. דעקה, לצערנו הרב, אני מקווה שכולם שותפים לצער הזה, בכל אופן אני ודאי סברו ככה, ואני חושב שעוד כמה מהיושבים כאן, לצערנו הרב, יש התלהמות ויש מאבקים כוחניים ואגרסיביים וכו' וכו' בתחום הזה, שהם לרעה. וכאן אני רוצה להשחיל את האמירה הקטנטנה של ההרצאה הזאת. האמירה הקטנטנה של ההרצאה הזאת באה ואומרת לומר דבר נורא נורא פשוט. מה שהיום נעשה ומכונה ונקרא בשם ולו רק הסמנטי עולם המחקר, קדמונים עשו אותו. לא פחות. זה הכל. זה כל הטענה שלי. בזה בעצם אני יכול לרדת מהפודיום וללכת הביתה. אלא מאי? אמרתי טענה, אני צריך להוכיח אותה. זה הכל. אני בא בשעה הקרובה, או כמה שנותר לי, לנסות להוכיח שאני צודק מה שאמרתי, שגם קדמונים עשו את הדבר הזה. עכשיו, בשביל להדגים את הדבר הזה, אני אסתפק בשלוש דוגמאות. עכשיו, זה השלוש דוגמאות האלה, שלעניות דעתי, הן דוגמאות מייצגות, וכמותם אפשר להכפיל, לרבע, וכן הלאה וכן הלאה, שבעתיים ועוד עשרות מונים. כלומר, יש לזה המון 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 דוגמאות. אני בכוונה לוקח שלוש דוגמאות מהשלוש הדיסציפלינות המייחדות, או היום מדוברות כדיסציפלינות מובהקות של לימודי יהדות, הווה אומר, דוגמה אחת תנ"ך, דוגמה אחת תורה שבעל פה, דוגמה אחת מחשבת ישראל. דוגמה אחת, עכשיו לכל אחת מהם יכולתי להרבות וכו' וכו', אני חושב שזה מיותר, אני רק רוצה להדגים את הדבר הזה דרך שלוש דוגמאות, ובזה, בעזרת השם, אם נוכח את התנ"ך הזאת, בא לציון גואל. כי כאמור, כמו זה, וזה אחר כך אפשר להוכיח בקלות, יש כאמור עשרות, שלא לומר מאות דוגמאות. אני כבר מקדים ואומר את מה שאולי אני אומר במשפט הסיום, אני יודע שאני לא משכנע אף אחד. אני יודע שמי שמתבצר בעמדתו, מתבצר בעמדתו. אבל האמת ראויה מדי פעם גם להיאמר. אז במסגרת זאת נאמר את האמת, וכל אחד יעשה איתה מה שהוא רוצה. עכשיו ניגש לגופם של דברים. אני רוצה לפתוח בפסוק קשה למדי כאן, הרבה שאני לא יכול אצלך פה. זה פסוק בתהילים. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני, שמן ראש על יני ראשי, כי עוד ותפייתי ברעותיהם. פסוק שכשלעצמו מאוד מאוד קשה, ואנחנו לא נעסוק בכולו, אלא נרצה להתמקד רק בצלע השנייה. הפסוק מחולק לשלוש צלעות, שלושה חלקים. אני רוצה להתמקד בשורה האמצעית, שמן ראש על יני ראשי. שזה באמת אמירה קשה, לא ברורה, לא במטאפורה שלה, לא בהקשר שלה, ובוודאי לא בהוראה שלה. והדברים האלה באמת נדונו פרשנים על אתר. השקף הבא, ברשותך תעבור לשקף הבא, הוא מציג לנגד עיניכם פשוט דברים על אתר. מה אמרו פרשנים שנמצאים במקום? רש"י אומר כך, רש"י על תהילים, שמן ראש על יני ראשי, שמן מלכות שהוצק על ראשי, כמו שנאמר בתהילים כ"ג, דישנת בשמן ראשי, אל יסיר את ראשי מתוכחת הצדיק ללכת ולנחום את פועלי אבן. זאת אומרת, אומר לנו רשי שהפירוש של שמן ראש על עיני ראשי. שמן ראש זה השמן המפואר, המכובד, שבו מושכים מלכים. ואני, דוד המלך, משוח בשמן, בשמן. אז אם כן, דישנת בשמן ראשי, שמת שמן, שהוא שמן מלוכה, אז אם כן, אני עכשיו בעל מעמד, אני מלך בישראל, ובכן, לכאורה, לא מתאים לי תוכחות, לא מתאים לי שיוכיחו אותי, ושאני אחר כך אפעל בהתאם. לא. למרות שאני נישא, ולמרות שאני מכובד, ולמרות שאני מלך בישראל, בכל זאת, השמן הזה אל יסיר את ראשי מתוכחת הצדיק, שבא ומוכיח אותי, ללכת ולחוב את פועלי האבן, מה שאני פועל אחר כך לפי אחרים. זה אם כן הביאור של רשי, לשמן ראש אל יני ראשי. אבן עזרא. אני אומר על הדברים קצת במהירות, מכיוון שבסך הכל זה, כל אחד יפתח את המקראות, דעת מקרא, או מקראות דעות על אתר, ויראה את הדברים דבר דבור על אופניו. אבן עזרא, ילמני, התם, לא אכפות של החיים הרשעים, רק אם יקני, אי לא יבקה אותי לישראל עם משהו צדיק, משהו צדיק, כמו מישהו צדיק, חסד היה עושה עימי, ויוכיחני, זה היה נחשב בעיניי כמו שמן ראש. זאת דעת רבי משה הכהן. כלומר, הפירוש הראשון שמביא אבן עזרא, הפירוש הראשון שמביא, מישהו לא שומע אותי? שומע היטב, אני חושב שזה מיותר, זה לא... סליחה. הפירוש הראשון כאן, פירושו של רבי משה הכהן, אומר ככה, לא מדובר פה על השמן ראש בפועל, אלא מעין שמן ראש בכוח. כלומר, זה היה נחשב בעיניי כמו שמן ראש. לא שמישהו שם לי את שמן על הראש, אלא אם מישהו היה מוכיח אותי ודופק על השולחן ואומר, אתה לא בסדר בזה, נתן הנביא בא ואומר לי על מעשה דוד בת שבע וכו' וכו', טוב עשה, יישר כוח מגיע לו וכו' וכו', זה כמו שמן ראש, זה חשוב בעיניי וכו'. זה הפירוש הראשון של רבי משה הכהן. הפירוש השני, לפי דעתי, ביאורו של אבן עזרא עצמו, לפי דעתי ששמן ראש כמו במנעמיהם, התענוגות. והטעם, שמן ראש כמו ראשית שמנים ימשכו בסמים, ראש שמן הראשיים לא ישברו ראשי, כמו ולמה תניעון והעד כי עוד תפילתי בראותיהם, כי מנהג השמן להסיר שבר הראש. על כן זה היה להפך, ואמר יני כנגד ילמני, וטעם בראותיהם שתבוא עליהם רע. פה הוא הולך בכיוון אחר לגמרי, שלא מדובר בשמן ראש במובן, לא במובן הראשון ולא במובן השני, אלא מעין חפיפת ראש כזאת שעושה טוב לראש, מסירה הכינים, משפרת את צבע השערות, וכל שכיוצא בזה, זה מועיל. ובכן, גם במקרה הזה, שמן ראש עלי נראשי, דבר מועיל וכו'. גם בראש שני של אבן עזרא. נעבור למצודות דוד, שבמידה מסוימת מסכם את מה שראינו עד עכשיו. ילמני צדיק מנעמיהם לא יערבו לי, אבל אם הצדיק יקד לי אשר דרכי יירב לי וחשב לי לחסד, מאוד מזכיר כמובן את הפירוש שני של אבן עזרא, גם משתמש במילים שלו. ויוכחני, ואם יחם מאור פניי בתוכה, לא על ידי הוכחתו, לא יסור מראשי, השמן הנמשך בראשי להצליח למלוכה, רצון לומר עליה על ידי זה, על ידי זה אשר במלוכה. ואם כן, טוב לי הוכחת הצדיק ממנעמי מחלי הרשעים. עדיף לי לקבל תוכחה ולהישאר במה שאני עושה כיום, וחלילה לא להיגרר אחרי הדברים של הרשעים וכו' וכו', המנעמים שלהם. כי עוד, כי בעודי בעולם תהיה תפילתי בעבור רעות הרשעים שיצילני הקל מעשיהם הרעים, ואיך אם כן ירבו לי מנעמי. אמרתי זה ממש בקציר העומר, כמובן שיש פרשנויות נוספות במקום, כל מי שיפתח בווריאציה כזאת ואחרת פרשנות על ספר תהילים ימצא ללא ספק ביאור על הפסוק הזה, שפסוק מאוד קשה, ולכן כולם נזקקים לו. ולכן בזה אני לא מעריך. ברשותך נעבור לה. יפה. הפסקה הבאה לקוחה מתוך חתימת פירוש רבי יוסף בן יהודה בן יעקב אבן הקנין לשיר השירים, והספר נקרא התגלות הסודות והופעת המאורות. יש ביאור קדום של אותו רבי יוסף אבן הקנין, שהוא הולך באסכולה רמב"מית, במובן הפרשני, הרציונליסטי, והפירוש שלו לשיר השירים נקרא, כאמור, התגלות הסודות והופעת המאורות. ספר שכבר יצא לאור, לא כתב יד, הוא כבר ראה אור לפני כ-40 שנה. אנחנו נמצאים כאן, כאמור, בחתימה של הפירוש. אני חושב שזה כדאי לחבוט פה ואולי להדליק שם. לא, זה בסדר, זאת אומרת, אם מישהו צריך לרשום, אז אולי זה מפריע לו? אולי שם רוצה אותו? ככה יותר טוב, יפה, מצוין. ובכן, אנחנו נמצאים כאמור בחתימה של הפירוש של אותו רבי יוסף בן הקנין, ומה שאנחנו עושים לפעמים בהקדמה, הוא עושה בחתימה, הוא עושה גם בהקדמה שלו דברים מעניינים, בכל אופן אנחנו רוצים כנראה בחתימה, למור אדם מציג את המדיניות הפרשנית שלו, למה הוא נזקק, למה הוא לא נזקק, איך הוא מפרש, מה המתודה שלו בעניין הזה. וכך הוא כותב, גם הסתייע בקוראן ובחדית. וזה הוא כותב על עצמו. הוא אומר על עצמו, אני, לצורך הפירוש שלי, את שיר השירים, הסתייעתי בקוראן, ואני לא צריך להסביר לאף אחד כאן מה זה קוראן, ובחדית. חדית, אולי יש מישהו שאולי לא יודע, חדית, בשביל להפשט את הדברים האלה, אני אומר, זה התורה שבעל פה של המוסלמים. זאת אומרת, במקביל לתורה שבכתב, שזה הקוראן, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, אבל להבדיל כמו שהקוראן מקביל לענייני התורה שבכתב, החדית זה ספרות של שוט מאוד מאוד מסועפת שיש לה מוסלמים, ועוד המון ביורים שנמצאו מפי מוחמד ותלמידיו בעל פה, ואחר כך נכתבו וכו' וכו'. כל הדברים האלה מלווים את הקוראן והם החדית. היום כמובן זה ספרות כתובה, אבל ענייננו זה שני זרמים, או שני ענפים. והענפים האלה, אחד זה קוראן וגם זה חדית. נחזור לענייננו. מה אומר לנו אם כן רבי יוסף בן הקנין? כדי לבאר את ספר שיר השירים, אני עושה שימוש בספרות של קוראן ושל חדית. זה כמובן מדהים. הכיצד יהודי ירא שמיים שעושה בביאור שיר השירים מסתייע רחמנא ליצלן בקוראן ובחדית, אז הוא מתגונן. הוא מסביר לנו, יש תקדימים, אני לא הראשון. וכן עשה לפני רבי סעדיה ז"ל, רס"ג. וכן עשה לפני רבי סעדיה ז"ל בפירושיו הערביים. כלומר, כאשר רס"ג נזקק לביאורים ערביים, ביאורים שכותב בערבית וכדומה, הוא עושה בזה גם כן שימוש. אז מה אתם רוצים ממני? כלומר, אני כבר ממשיך זרם קיים. ומשום אותו עניין אמרו רבותינו ז"ל, כל האומר דבר חוכמה, ואפילו במות העולם נקרא חכם וחייבים למוסרו. בבחינת המשפט המפורסם של הרמב״ם, קבל הדבר ממי שאמרו, או קבל אמת מי שאמרה, לא משנה כרגע מה הגרסה, הנוסחה, התרגום הזה או אחר, בפירוש המשניות למסכת אבות, בשמונה פרקים, ונכון שההקשר שם של הרמב״ם הוא הקשר אחר, אני לא אכנס לנושא הזה, אני מדבר כרגע על המושג הכוללני, פעם כתבתי על זה מאמר, לא ניכנס לנושא הזה. בכל אופן המשפט מאוד מפורסם, כל האומר דבר חוכמה, ואפילו מומת עולם, ניקח חכם, וחייבים למוסרו. אז אם יש דבר חוכמה בקוראן ובחדית, אני מוסר את זה, אני עושה בזה שימוש, זה לגיטים. ובקשר עם זה הוא מספר סיפור. הנגיד, הכוונה לרבי שמואל הנגיד, בספרו האושר, ספר שאינו מצוי תחת ידינו, אבל ידוע לנו עליו, אחרי שהרבה להביא מבאורי הנוצרים, אז בואו נשים לב מה קורה כאן. רבי שמואל הנגיד, כאשר כותב את ספר האושר, הוא מביא לא מעט מבאורי הנוצרים, הקתולים. רבי שמואל הנגיד, שגם הוא חש כביכול מבוכה, הכיצד אני עושה שימוש בבאורי הנוצרים, כאשר אני עוסק ביהודים ירא שמיים, וכותב את ספרי, הכיצד. ובכן רבי שמואל הנגיד, הוא מספר לנו סיפור. ופה רבי שמואל הנגיד מגלגל אותנו לבית מדרשו של רב היי גאון. אז שימו לב, הלכנו אחורה, 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 ועברנו לתקופת הגאונים, חיתום תקופת הגאונים, רב היי גאון. רבי מצליח בן אלבצק, דיין סקליה, רבי מצליח בן אלבצק, דיין סקליה, סך לו, בבואו מבגדד, עם איגרת, שהכילה את פרשת חייו של רבנו היי גאון ז"ל ודרכיו המשובחים. אנחנו עכשיו נכנסים להיכל לימודו של רבי גאון ודרכיו. ובא מסופר באיגרת, יום אחד נזדמן בישיבה הפסוק שמן ראש על יני ראשי, תהילים קופה מאלפי, אותו פסוק שקשה שנתנו דעתנו אליו לפני כן. ונחלקו המסובים בביאורו. זה הפסוק קשה, אז זה אומר בכל, וזה אומר בכל, זה אומר כמו אבן עזרא, כמובן אומר בפלשבק היסטורי, זה אומר כמו אבן עזרא, וזה אומר כמו רשי, וזה פה וזה שם. ציווה רבנו הייזל את רבי מצליח, אותו רבי מצליח הדיין, שילך אל הקתוליק של הנוסרים, וישאלהו מה הוא יודע בביאור הפסוק הזה. תלך אל הארכיבישוף, אל הארכיאגמון, איזושהי פונקציה מאוד מאוד בכירה אצל הנוצרים, ותשאל אותו מה הוא יודע בביאור הפסוק הזה. וירא בעיניו, אני אלך אליו לשאול אותו על פסוק בספר תהילים? יעלה על הדעת? וכשראה ז"ל, כשראה רב היי גאון ז"ל, שקשה עליו הדבר על רבי מצליח, הוכיח אותו למו. הן האבות והקדמונים, החסידים, והם לנו למופת. היו שואלים על הלשונות ועל הביאורים אצל בני דתות שונות, אפילו רועי צאן ובקר כידוע. כלומר, זה לא דבר חדש. זה תקדים היסטורי, זה דרך עם ישראל מקדמת דנא. גם וגם, גם ללכת אל בני דתות שונות, לצורך ענייננו, קתוליק של נוצרים, וגם ללכת אל רועי צאן ובקר, שלפעמים גם אצלם נמצאת חוכמה, בגלל הבנתם בשפות קדומות שמתגלגלות דווקא אצלם, למשל, כי הוא מדבר פה על ביאורים ולשונות, וזה הדרך שלנו. כלומר, אנחנו רוצים לדעת את האמת. ואם האמת מתגלגלת מימין או משמאל, זה לא משנה, רוצים לדעת את האמת. ולכן תלך אליו. הלך אליו, ושאלו, כלומר, לא הולך רבי מצליח לקתוליק של הנוצרים, ואמר לו שאצלם, בלשון הסורית, ופה אנחנו מבינים למה הוא שלח אותו דווקא אליו, כי יש להם תרגום סורי של ספר תהילים, ובכן, משחא דרשיעא לא דרישיה. שמן הרשעים לא יגיע על ראשו. או באופן כזה, ואחר אני בכלל לא נכנס לביאור, כי זה לא מעניין אותי. ובמה שהבאתי משלהם די לישרי לב. ובכן, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים, כזכור, נמצאים פה אצל רבי יוסף אבן הקנין מן הראשונים. ואנחנו מתגלגלים אחורה, 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 מרגילים אל רב היגאון. ולמעשה רב היגאון מגלגל אותנו עד אחורה לפניכן. אומר, זה דרכם של האבות והקדמונים החסידים. והם לנו למופת, הם המודל, הם הדגם, אחריהם אנחנו הולכים. הדרך היא שמבררים את האמת אצל כל מי שיש לו אותה. ואם לקתוליק של הנוצרים יש תרגום סורי, אז נלך לתרגום הסורי. ואם יש את זה לרועי צאן ובקר, לרועי צאן ובקר, וכן הלאה וכן הלאה. ואותו דבר לגבי קוראן וחדית וכו' וכו'. אז גם קוראן וגם חדית וגם ברית חדשה וכו' וכו'. כל החומרים גלויים וזמינים לנגד עינינו. עכשיו, ברור ומובן מאליו שלא עוסקים כאן בנושאים של פרופר, נקרא לזה יראת שמיים. הוא לא שואל אותם מלאכה בלכות תפילין. הוא לא שואל אותם בהלכות שבת, כי אין לקתוליק של הנוצרים, או לקוראן או לחדית, מה לומר לנו בהלכות שבת. זה אנחנו לא שואלים אותם. אבל, כשאני רוצה לדעת מה פשר המילים, מה פשר ההקשר, מה פשר הפסוק הזה, שמן ראש עליני ראשי, כלומר, לצורך העניין נקרא לזה, עניינים בלשניים, זה בוודאי ובוודאי שצריך לשאול את כל אחד ואחד. תברר בכל מקום ומקום, כל מקום ומקום שאולי נמצאת שם, תחפור, תחתור, תגיע למגע, ותדע את התשובה. אתה יכול לקבל את זה, אתה לא יכול... זה לא הלכה למשה מסיני. אבל זה עוד פיסת אינפורמציה שבפאזל קולני יכול לתת לך תמונה הרבה יותר בהירה וקוהרנטית ונכונה של הפסוק שאתה רוצה להבין אותו. הרי אתה רוצה להבין את הפסוק שאמר דוד המלך בספר תהילים, שמן ראש עלי אני ראשי. איך תדע? תמצא את כל החומרים. עכשיו, שנייה. אני אומר עוד משפט אחד ואז נתן לך לשאול שאלה. המתודה שראינו כאן היא מתודה אקדמית קלאסית. אני רוצה להבין... אני עכשיו נמצא, לא חליה בר אילן, אני נמצא באוניברסיטה העברית. ואני רוצה להבין פסוק בספר תהילים. מה אני עושה? אני פונה לרבנים, בסדר, זה לגיטימי, אבל לא רק לרבנים. אני מוצא את כל פיסות האינפורמציה בכל המקבילות וההשוואות והתרגומים והלשונות והדתות, כל הפאזל הזה כולו, ואני רוצה בדרך לינגוויסטית כזאת ואחרת להגיע, דעת במה דברים אמורים. מה זה שמן ראש על אני ראשי? את כל הפאזל הזה אני עושה, כי שום דבר לא טרף, ושום דבר לא טמא, ושום דבר לא רלוונטי. אני שם את הכל לשולחן. עכשיו, מבחינתנו קוראן וחדית והקתוליק של הנוצרים, ודאי שיש לנו הרבה מאוד בעיות איתם. ודאי, ודאי. ואף על פי כן, אומר לנו כאן, לאמץ, לפחות בתחומים האלה, של בלשונו, אני מצטט, הביאורים והלשונות, לכל הפחות בקטע הזה, שהוא קטע לא קטן, הוא קטע ענק, אז בקטע הספציפי הזה, אין שום מניעה ללכת אל ואל ואל ואל, שזה מתודה אקדמית קלאסית. רק למה לקרוא לה מתודה אקדמית? למה לא לקרוא לה מתודה ישיבתית? כן. לא שמעתי.
הוא לא תרגם כאן רק את המילה, זה יותר מבלשנות מה שעשה.
אז מכל שכן. אז מכל שכן. אז ודאי וודאי שהדברים יכולים לעשות. אני אומר, ולו רק היית מסתפק רק בדבר הזה, אז חוששני, אני אומר את זה באנדרסטייטמן, שיש איזה 2, 3, 5, 8, 10, 20 ישיבות שלא מקבלות את זה. אז אני אומר, בבית מדרשו של רב היגאון, שאיך אמור, אפר כולנו, סליחה שאני אומר את זה גם כלפיכם, כולנו אפר תחת כפות רגליו, הקדושות, ככה נוהגים. הולכים לקתוליק של הנוצרים כשיש מחלוקת ורוצים להבין בבית דברי אמורים. בוא נמשיך הלאה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שכון מיום דברו. סליחה, עוד דבר אחד שחותם את הנושא של תנ"ך, לא קשור לפסוק שלנו בתהילים, אבל רק פשוט להביא עוד השלכה ועוד השלמה לנושא הזה. רבי שמואל לניאדו, זה לא רבי שמואל לניאדו המוכר האיטלקי, אלא זה על, כי זה על ספר מלכים. כותב כך, אמנם חכמי הנוצרים נמשכו בזה אחרי דעת האחרונים וחכמי עמנו, על מלכים א' פרק ח', אני בכלל לא עוסק בפסוק, רק שתבינו את העיקרון. כי הם אמרו וכו' וכו', ובאמת, רואה אני דבריהם בזה יותר מחוברים על כל שאר דברי החכמים אשר בני עמנו. הנה לנו דוגמה, שהוא מכיר את הספרות של אחרונים וחכמי עמנו, והוא אומר, למרות זאת, אני מעדיף את ביאורי חכמי הנוצרים, שלצורך הדבר הזה הוא עושה שני דברים. דבר ראשון, הוא הלך לחכמי הנוצרים, בדק מה ביאוריהם ומה פרשנויותיהם וכו' וכו', ואחרי בדיקה מושכלת, שם את הדברים, ולא נתן משקל יתר בגלל שהם חכמי עמנו על פני הלב, אלא אמר, אני בודק דברים לגופם, ואם נראה לי בהיגיון ובביאור וכו' וכו', שהדבר יכול לאמר על פי חכמי הנוצרים ולהיות מובן יותר, אז אני מאמץ את דרכם. אז זה בהחלט משלים לנו את הדבר השני, אם כי פה כאמור, פה לא מדובר על תהילים, אבל בעצם זה אותו עיקרון. כן. עכשיו אני רוצה לעבור לתורה שבעל פה. העיסוק הזה בתורה שבעל פה יהיה קצת יותר מושך, והוא גם קצת יותר סבוך ומורכב, אני מתנצל למי שלא כך אמון על לימידת תורה שבעל פה, אבל... אני לא אתעמק בכל פרט ופרט של הסוגיה, אלא בעיקר ארצה לתת את המעטפת הכוללת שהיא המשמעותית לעניינים. תוספתא בנידה נאמר כך, המפלת חתיכה, כלומר אישה שהייתה לה הפלה, והפילה חתיכה, כלומר איזשהו משהו לא מזוהה. סומכוס אומר משום רמי, וכן היה שמעון בן אלעזר אומר כדבריו, קוראים אותה, כלומר מחתכים אותה. אם יש בדם הרי זה נידה, ואם לא ואינה נידה. ב' המפלת, מין קליפה, מין שערה, מין אפר, מין הבחושים, אין הכוונה שהפילה זה מה שהפילה, הכוונה שזה נראה כמו, נראה כמין קליפה, נראה כמין שערה, נראה כמין אפר, נראה כמין הבחושים אדומים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ממעכתו ברוק על הציפורן, אם נמחה, הרי זו נידה, ואם לא ואינה נידה. ג' וזה הדבר המרכזי לענייננו. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, שני מעשים הוליך אבא מטבעין לטבריה, ליבנה. מעשה באישה אחת, שהייתה מפלת כמין קליפין אדומים, הוא בא ושאלו את רבי צדוק, והלך רבי צדוק שאל חכמים, ושאל חכמים וקראו לרופאים, ואמרו, מכה יש בה מבפנים, לפי כך מפלת כמין קליפות אדומות. שוב מעשה, באישה אחת שהייתה מפלת כמין שערות אדומות, הוא בא ושאלו את רבי צדוק, והלך רבי צדוק ושאל חכמים, ושאלו חכמים וקראו לרופאים, ואמרו, שום מה יש במאה, לפי כך מפלת שערות אדומות. סדר הדברים האם כן זה, אני מתייחס בעיקר להלכות ג' ד'. סדר הדברים הוא כזה, אישה עם הפלה ומשהו לא מזוהה. מה עושים? הולכים רבי צדוק וכולי, הולך לחכמים. חכמים לא מכריעים בדבר הזה, והם הולכים לרופאים. הרופאים אומרים מה שהם אומרים, מכה יש במאה וכולי וכולי, ואותו דבר גם כאן, ואמרו שום מה יש במאה וכולי וכולי. זאת אומרת, הפרוצדורה הייתה שהלכו לרופאים. עכשיו הסוגיה הזאת, התוספת הזאת, סביב הגמרא בנידה שמיד נגרית בבבלי, אבל בכל אופן הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד 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 חשובה בכל ספרות הפסיקה ביחס למה שנקרא נאמנות רופאים. בספר שפרופסור תבורי, הרב פרופסור תבורי הזכיר לפני כן, אני עוסק לא מאוד בנושא הזה, אז מילה אחת בקצרה לגבי מושג נאמנות רופאים, כי צריך להבין את זה ולא להבין את זה לא נכון, כי זה חשוב. קודם כל המושג רופאים הוא לאו דווקא רופאים. רופאים הכוונה לכל מי שזה לא בנושא התורני, אלא במעטפת נקרא לזה המדעית. שזה יכול להיות אנשי פיזיקה בתחום הפיזיקלי, אנשי רפואה בתחום הרפואי, ואנשי כימיה בתחום הכימי וכו' וכו'. כלומר, הסתייעות בגורם שאיננו הגורם התורני. אם אני רוצה לדעת היום מה יהיה הלכות מקרר בשבת, אני צריך לדעת איך עובד מקרר. אז הטכנאי של המקרר, הפיזיקאי של המקרר, המארגן של המקרר וכו' וכו', הוא לצורך עניינו הרופא. זה המושג רופאים, שהוא לא דווקא רופאים, אלא איש המדע. נאמנות. חס ושלום, לא מדובר כאן בשאלה של נאמנות אישית, במובן שהוא אמין או לא אמין. זה בכלל לא הנושא. היהודי הזה או הגוי הזה, דיינו הרופא, עם מרכאות או בלי מרכאות, יכול להיות אדם סימפטי ונחמד ולעניין, והכל טוב ויפה, ויש בינינו יחסי אמון מצוינים. זה לא רלוונטי למושג נאמנות רופאים. נאמנות רופאים זו שאלה האם הדברים שלו קבילים בהלכה. וזה לא בהכרח. לא בהכרח שבגלל שהוא אומר דבר מסוים, זה יהיה גם קביל להלכה. כלומר, מילים אחרות, השאלה היא איך ההלכה מתייחסת לאמירה שלו. זו השאלה. המושג נאמנות רופאים, מי שאומר יש נאמנות רופאים, אומר זה האמירה שלו קבילה בעיני ההלכה, מי שאומר אין נאמנות רופאים, אומר האמירה שלו לא קבילה בהלכה. וכמובן, זה לא שחור לבן, יכול להיות מחצה על מחצה, סוג מסוים כן, סוג מסוים לא, אמירות, לא ניכנס כרגע לפרטים, ניגע במשהו מזה בהמשך, אבל לא. בכל אופן, הנושא הזה, כמו שאמרתי, חובק עולם. מכיוון שהרי החיים שלנו מלווים לא מעט ברפואה, ולא רק רפואה, אבל במדע בוודאי. ולא, זה לא דבר חדש, זה לא עניין של המודרנה, זה כבר מקדמת דנא. ולכן העניין הזה של נאמנות רופאים נמצא בלבטים ובשיח למדני מקדמת דנא ועד היום, וזה מתחיל למשל בסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת, התוספת הזאת, הגמרא בנידה כ"ב, שאליה נזקק מיד, היא אבן דרך מאוד מאוד משמעותית בכל הדיאלוג סביב נאמנות רופאים. הסוגיה המרכזית מבחינתנו זו לא התוספתא, כי בכל הכבוד התוספתא היא פחות מוכרת. הסוגיה שמוכרת לראשונים ולבעלי השו"ת וכו' וכו', היא סוגיה בבבלי נידה. שזה בעצם זה אותו עניין. אני אקרא את זה בדילוגים, כי אני אתמקד בעניין שלנו, ובכל זאת, בגלל ההקשר, אני חייב להביא את המכלול, אבל רק בשביל ההקשר. בא מיני רבי יוסף ברבי חנינא מרבי אלעזר. דם יבש מהו? כלומר, דם נידה יבש, האם מטמא או לא מטמא. כי יזוב זוב דמה מאחמנה, אדמי דב דייבלי. להכין יבש לא, כלומר, לכאורה התורה מדברת על זוב, זוב זו זיווה, זה נוזל, אז זה צריך לזול, או אז אם כן, רק, אז אם כן יבש לא מטמא. או דילמה, היי כי הזוב זוב דמה אוך הדמיל טעו, לעולם אפילו יבש נמי. כלומר, בדרך כלל זה נוזל, אבל גם אם זה יבש, גם כן יטמא. אמר לתניתוע, מביא מקור, דם הנידב בעשר המת מטמאים לכים מביא יבשים, אז כתוב בפורש שיבש מטמא. אמר לי, זה לא שאלה, לך ונעשה יבש, לא קמי בא לי, ברור שזה מטמא, כי קמי בא לי יבש מעיקרה. ואז הוא מביא לו דבר שאנחנו מכירים, הנמי תניתוע, המפל במשנה, המפל כמין קליפה, כמין צורה, כמין נפה, כמין חושב שמודים, תטיל המים, היא נמוכות מאה. היא אחי, בלא נמוכו דמי, למה צריך נמוכו? אם אתה אומר שגם יבש מטמא, אז גם אם לא נמוכו. אמר רבא, כי לא נמוכו, אם הם לא נמוכו, אם לא הופכים לנוזל, ביריה בפני עצמאי. ומי יקקאי גבנה? האם יכול לדבר מסוג הזה? אין. ופה אנחנו רוצים לנושא שלנו, והתניה. פה הוא מבוא את הברייתא המוכרת לנו. אמר רבי אלעזר בן צדוק, שני מעשים אל האבא מטיבין ליבנה, מעשה באישה שאתה מפלק עם קליפות אדומות. ובאו ושאלו את אבא. ואבא שאל החכמים, חכמים שאלו לרופאים, ואמרו להם, אישה זו מכה יש לה בתוך מאה, שממנה מפל כמין קליפות, תטיל למים, אם נמוכות מאה. ושוב מעשה באישה שאתה מפל כמין צרות אדומות. ובאו ושאלה את אבא, ואבא שאל החכמים, חכמים לרופאים, אמרו להם, אחי, ואמרו להם, שום מה יש לה בתוך מאה, שממנה מפל כמין צרות אדומות, תטיל למים, נמוכות מאה. אמר איש לקיש, באיזה מים? ובפושרים. תנא מי אחי, תטיל למים, ופושרים, וכו' וכו' וכו'. יש לנו, אם כן, את התוספת המוכרת לנו. יש פה שינוי מסוים שנעמוד עליו בהמשך. אבל זה המקור שהיה מוכר מאוד מאוד לראשונים. בית יוסף ביורי דעה כותב כך. כתב הר"ן בתשובה הנזכרת. נידון שלפנינו הרי הוא בנמצא בתוך הספל, כלומר אישה ראתה דם בתוך הספל ועל שפת הספל, שהרי אותו חצץ אדום נמצא עם מי רגליה, ולאחר מכן על ידי בדיקה מחמת אותו תמצית שנשאר מי רגליה, ואין כל נוכחה כלל לבת הרתה ומה יעת אדם לרבה עושה תאורה, וכו' וכו'. פה אני אדלג, אני רק רוצה שתשימו לב לכך שהוא מביא את הר"ן שמאוד מתפלפל בנושא הזה. ועוד אני אומר, ועבדי, אני אתמצאת את הפסקה הראשונה, אתם רואים שהפסקה הראשונה נחתמת בעד כאן לשונו. כלומר, כל הפסקה הזאת בעצם מהר"ן. והר"ן מפלפל ומפלפל בנושא הזה, נקרא את השורה אחת לפני האחרונה, בחגון זה, הדבר ברור שתולין בכאב הכליות שיש לה, שאף על פי שאין אנו בקיאים במראות הדמים, אין היתר זה מצד המראה למצד עצמי הדברים שמובדלים ונחלקים על כאן לשונו. פלפול ארוך ומסועף ומסובך של הר"ן, כדי להוכיח שהשעה הזאת לא טמאה, כי זה בעצם בעיה שלא קשורה לנידה, אלא יש לה בעיה בכליות וכדומה שמזה הדם. על זה מגיב הבית יוסף. ולי נראה, דבלאו הניתה משאר יעיתתה. לא צריך את כל הפלפול של הר"ן. האישה הזאת מותרת בכל מקרה. מדוע? ופה הוא מביא את הסוגיה שלנו של נידה כף ב' דבהדיה תניא פרק המפלת. אמר רבי אלעזר בר בית צדוק, שני דברים אליו המטיבין ליבנה, מעשה באישה אחת, אני אדלג, אנחנו מכירים את הדבר הזה, הוא בא ושלו וכו' וכו'. עד כאן, אתם רואים את זה בשורה הרביעית מלמטה, המילה השלישית והרביעית יש לכם? עד כאן זה הציטוט, ותאמן של הרופאים בזה, למה הרופאים אמרו ששומה וכו'? מפני שאין דרך האישה להפיל כמין קליפות אדומות או כמין צרות אדומות. לפיכך אמרו שאין ספק שממכה או שומה שממאה אין באים. אף על פי שאינה מרגשת במכה או בשומה שבתוך מאה, אין חושבים לה. באנמי, כיוון שידוע לרופאים שאין דרך הצץ אדום להיוולד בחדר אלא בכליות, תולין בהן ואין חושבים לה. אומר לנו אם כן, הבית יוסף לא צריך לקרוא לפיפול של הר"ן בשביל להכיר את האישה הזאת. מדוע? כי תראה כאן. בסוגיה של נידה אומרת לנו, במונחים שהקדמנו ואמרנו, יש מושג שנקרא נאמנות רופאים. מה עשה רבי צדוק? הייתה לו בעיה, אבא מטיבין, כן? שמספר רבי צדוק. הלך ליבנה. מה עשו החכמים שלא ידעו מה לעשות? הלכו לרופאים וקיבלו את אמירת הרופאים. אם קיבלו את אמירת הרופאים, סימן שיש מושג שנקרא נאמנות רופאים. אז אם כן, מה כל הפלפול שלך הר"ן? שהוא פלפול למדני ישיבתי. בסוגיות עצמן, ברגע שיש לך אמירה רפואית שאומרת שהאישה הזאת יש לה חולי, יש לה מכה, ואם כן זה לא דם נידות, אלא מכה ובעיה רפואית מסוג אחר, בא לציון גואל. הרופאים אמרו, תסמוך עליהם. ולכן האישה הזאת צריכה להיות מותרת בלאו אחי. תעברו קדימה. זה כאמור הבית יוסף. מגיב על זה הדרכי משה, רבי משה ישרליש, על הבית יוסף, במקום, תמהני עליו בזה, הוא מקשה על הבית יוסף. דאמרינן בגמרא בהדיה דלא סמכינן דברי רופאים לחוד, אלא באינן גם כן בדיקה במים פושרים, כמו שבר לסמן קופה ח', וכן הוא צרח הר"ן לכל הניתמי כדי להתירה בלא בדיקה, או אפילו כשנמוכו מים, וכן נראה לי. אומר הרמ"א, בדיוק הראיה שאתה מביא, רבי יוסף קארו, בדיוק זו ראיה לסתור. הרי מה כתוב שם? כתוב שם, תשאלו לרופאים. אבל מה כתוב אחרי כן? אחרי כן כתוב, אמר איש לקיש במים פושרים. כלומר, בדיוק הפוך. אם אתה אומר שאתה סומך בכל מקרה לרופאים, למה אתה צריך אחר כך לעשות עוד בדיקה? שאתה שם את זה במים, ואתה אומר שמים פושרים וכדומה, תסמוך על הרופאים. הרי הרופאים לא אמרו לך מה לעשות אחריהם. קבעו קביעה רפואית. הייתה להם דיאגנוזה ונגמר הסיפור. או, אז אומר הרמ"א, דווקא הסוגיה הזאת מוכיחה שאין נאמנות רופאים. אפשר להיוועץ בהם, אפשר לדבר איתם, אפשר לשוחח איתם, לקבל איזה כיוון. אבל בשורה התחתונה, מבחינה הלכתית, אין נאמנות רופאים. האמירה שלהם לא קבילה הלכתית. ודווקא הסוגיה של נידה כף ב' היא זו שמוכרה את הדבר הזה. ואם כן, יש פה מחלוקת מאוד מאוד עקרונית ומשמעותית בין הרמ"א לבין רבי יוסף קארו. תדאג, אין לי קצר בזמן, אני אדלג על זה. יש תשובה של הראש בנושא הזה, אני אדלג. תדאג. אני רוצה להגיע למרשם. המרשם מברזן, העולם שער מפניו, גדול פוסקי גליציה, מהמשיבים היותר מפורסמים והחשובים, יש לו תשובה שעוסק בנאמנות רופאים באופן ממוקד, ואנחנו לא נקרא כמובן את כולה, ושוב אני צריך לתת את ההקשר, אז אני, את הרקע נקבל מהדבר הזה, ואז נתמקד במה שנוגע לעניין שלנו, אבל התשובה שלו היא מאוד משמעותית. לרב הגאון רב חיים צבי אשכנזי וכו', מכתבו הגיע לי, מה מדובר? ועל דבר שאלתו, אישה שניסית זה 6 שנים ביותה בת י' ז' ולא היה לה עוד שום וסתות נידות. ובערך שנה אחרי הנישואין ראתה פעם ראשונה וטבלה. ושוב אחר איזה שבועות ראתה דם בשפע. אחר כך מצא בחולק תמים ומרות של מוגלה בתערובת דם שחור ובר ונחום, ולא יכלה להתאר כמה חודשים, ונסע לוינה באוסטריה, לדרוש ברופאים. ואמר לה הפרופסור הגדול, זה לא פרופסור קטן, זה פרופסור גדול, כנראה מן המניין. אמר לה הפרופסור הגדול, שנחוץ לעשות אופרציון, ניתוח. נתן לה מכתב להוספיטל לבית החולים שהוא צומח מכה שקוראים פוליפ, והוא כמין גבשושית וקרומים. והמכתב עלה זאת בידה. אחרי זה חתכו שם המכה, הוא פסק הווסת גבשושית וגם המרות ערך 4 חודשים. ושוב חזר הווסת וחזרו גם הקטמים. ובשנה שנייה נסע שנית לשם, אמרו הרופאים כי חזר וצמח המכה וניקו שנית, וחדלו שנית כל הדמים משך 10 חודשים. ושוב חזר הווסת גם הקטמים, ומנהגה כי בכל ערך 5 או 6 או 6 שבועות בא לה וסת דם צלול בשפע ככל אנשים, אבל לא בהרגשה פתיחת פי המקור, הרגשה זיבת דבר לך. אחר שפסק הזעת הדם בשפע יוצאים בחולת בלא שום הרגשה כלל, מרות מוגלה והליכה, מורה בדם שחור ברווין, וכן מוצא קטעים כאלה. ובשנה עברה נסע עוד לקרקה, היא כנראה תהיה שם הרופאים של וינה, נסע עכשיו לקרקה, וניקו הרופאים שלישית. ואז הייתה בריאה משך 5 או 6 חודשים, שבא לה וס בקביעות בכל 5 שבועות. ונה זוכרת אם היה ביום קבוע, אבל על כל פנים פחות מן 4 שבועות לא ראתה בשום פעם. ספרה 7 ניקים וטבלה, אולם בחורף העבר שוב חזרו המרות והקטמים, ואינה יכולה להתאר. שלח רומאתו לשלוח ברופאי קרקה. אמרו שלושה רופאים. זה שלא בפני זה, כלומר חוות דעת נפרדות. שיש לה מכה הנעל, אותו פוליפ, ומשם באים המרות, ואין זה דם נידה. אלא, האחד אומר כי הוא בצוואר הרחם, השני אומר שהוא בתוך הרחם, והשני הכריע שהוא בסוף הצוואר בתחת הרחם. וידיעתם הנעל היא על פי מישוש, כלומר בדיקה פיזית, בשיפוט שמכניסים לשם, וגם על ידי הכרה בתכונת המרות והמוגלה, דיאגנוזה של האדם, על פי ספרי רפואות. ובעת שעשו אופרציון, אותו ניתוח, בוצעו הקרומים, תבדית מכה הנעל, וכי דרך המכה הזו לחזור ולצבוע בכל עת, עד כאן תורף דברי השאלה. לא, מדובר פה באישה שקשה מאוד להכיר אותה לבעלה. זה דבר שגדולי ישראל נתנו דעתם עליו לא מאות פעמים, אלא אלפי פעמים, לנסות להתיר אישה לבעלה. פה זה מקרה מאוד מסובך, לא מצליחים לצאת מהעניין הזה, עוד פעם ועוד פעם זה חוזר וחוזר וחוזר, וגם המקרה הוא דרמטי, גם וינה וגם קרקה, והרופא הגדול והרופא הקטן והרופא הבינוני, וזה בשלו בפני זה וכו' וכו'. בקיצר, סיפור מסובך שהמרשם נותן דעתו לעניין הזה, לבקשתו של הרב חיים צבי אשכנזי. התשובה, אני לא מביא לכם את כל התשובה, התשובה היא ארוכה. אני מנסה להתמקד בנושא שנוגע לענייננו. וגם בנושא הזה אני לא, גם בנושא של נאמנות רופאים, שזה חלק משמעותי בתשובה, נסביר. נאמנות רופאים היא חלק משמעותי בתשובה, כי יש לנו פה אמירות רפואיות מאוד ברורות. יש לנו את הרופא בווינה, יש לנו את הרופאים בקרקה, יש לנו אמירות רפואיות. השאלה איך להתייחס לדברים האלה. אז לכן סוגיית נאמנות רופאים עולה פה על שולחנו של המרשם. הנה הוא מעלתו העריך בעניין נאמנות הרופאים. כלומר, השואל העריך בתשובה שלו בנושא הזה, בביא דברי החתם סופר סימן קוף ננחה, סימן קוף עין ושאר האחרונים, תשובות מאוד חשובות בנושא הזה, בביאור עובדה דנידה כף ב', הסוגיה שלנו, של רבי צדוק, במעשה שהלפילה כמין קליפות, ואלה, דהתם, דהשארת הרופאים, כלומר, בסוגיה בנידה, שהשארת הרופאים היה רק מעין בהם הקליפות, בחנו חזל עם כדבריהם כנו, ולא סמכו עליהם, כמו התפיסה של הרמ"א. מה שאין כן, איך אדם אומר על גוף זה שהוא חולה, מאמינים לו. כלומר, קודם כל ננסה לעשות הבחנה בין התפיסה של הרמ"א בגמרא בנידה לבין המקרה שלנו. הגמרא בנידה, לפי הבנת הרמ"א, שאמר שאין נאמנות רופאים, זה מדבר בהשארת רופאים מאיפה זה מגיע. לעומת זאת כאן, זה ממצא בדוק, זה הם ראו לנגד עיניהם, זה ברור לחלוטין. ולכן, גוף זה וכו' וכו'. זו הבחנה שמאוד עוברת כחוט השני בחלק ניכר מהפסיקה בנושא הזה, לעשות הבחנה שכן לתת נאמנות רופאים. ומכל מקום, לעניין הרפואה יש לספק אם ידיעתם אמת. והנה, בגוף דברי השס הנעל, גם בתשובת מהרמל, סימן קופיוד א', עבודת הגרשוני, סימן גבד, מצלקה, העריכו בזה, פרשים שונים, אבל הנה מצאתי בתשובת כנסת יחזקאל, סימן למדבט, שכתב, דמקובל בידו, דהא דנקת יטיל המים, זהו מדברי הרופאים עצמן. אבל לאחד, אין לרופאים ספק סמכי עליו, נעצור כאן. אומר דבר מאוד מאוד מעניין, בעל כנסת יחזקאל. אומר, היה כתוב שם בסוף, הבידוי תטיל המים. תטיל למים ינמוך ותמיה. מי אמר אתה ותטיל המים? מי הוא זה שאומר את זה? אם תחזור אולי שלושה שקפים אחורה, אתה יודע, לא. אוקיי, בסדר, עוד אחד? עוד אחד? עכשיו עוד אחד? וזהו. שימו לב, ואמרו להם, חרבים שאלו לרופאים, אוקיי? אמרו להם, מי אמר? הרופאים. אישה הזו מכה יש לה בתוך 100 פקל מקליפות. עכשיו, הביטוי הזה, תטיל למים מנימוך ותמיה, מי אמר אותו? מי אמר אותו? אם תאמר שהרופאים אמרו אותו, אז בעצם כל הראיה של הרמ"א נפלה. תטיל למים מנימוך ותמיה, זה אמירה רפואית. אז אתה אימצת את האמירה הרפואית במלואה, לחלוטין. מה הבעיה של זה? לא. לא. יפה מאוד. יפה מאוד. המושג תמיה, זה לא מונחים רפואיים. רופאים לא מתבטאים מושג תמיה. זה לא מושג רפואי. לא היה ולא יהיה. בהמשך, רגע, נגיע לזה. מה? גם כן. אני לא מכיר רופא שאומר, אני לא יודע מה הרופא, הרופא אומר דיאגנוזה. זה כמו שתאמר לי, רחמנא ליצלן, שרופא יאמר, תצום או לא תצום ביום כיפור. זה לא? אני לא אכנס למקף המחבר. ומה קודם למה וכו', לא ניכנס לזה. יש פה כמה נוגעים בדבר, אז אני לא רוצה להיכנס. זה הבעיה. מצד שני, נעזוב כרגע את ה... זה אמביוולנטיות בשאלה מי אמר את המשפט הזה. מצד אחד, המושג תמאה, לכאורה מתש, זה הרבנים אמרו את הדבר הזה. מצד שני, התטיל למים ממוחו נראה בהחלט אפשרי כרצף. עכשיו תחזור עוד פעם לאמר שם. אז אם כן אמר הכנסת יחזקאל, ובא הכנסת יחזקאל באמר שם, כן. הנה, כנסת יחזקאל וכולי, מקובל בידו, מסורת, מסורת בישיבה. או אצל הרבנים, הד הנקד בנידה תטיל המים, זה עם דברי הרופאים עצמם. ולכן הרופאים אמרו, תטיל המים. אז זאת אומרת, למה אמרו תטיל המים? סימן שהם לא היו בטוחים. הם לא היו בטוחים שמכה יש לה בתוך מאה. לכן אמרו, תטיל המים. אבל אחד אין לרופאים ספק, אם הרופאים אומרים, בוודאות, מכה יש לה בתוך מאה, אז סמכינן עליו. ובזה תירץ דברי הבית יוסף, סימן קופצה דיקה אלף שכתב על דברי הרען, וזהו, יש לסמוך על דברי הרופאים. וביא ראיה וכו' וכו', בזה הוא מתרץ את כל העניין. כי בעצם הוא עושה הבחנה בין הסוגיה בנידה לבין המקרה שלנו. אוקיי. רגע, שנייה, תן לי לגמור את המהלך של המרשם ואז. משהו מתוך הפסקה הבאה, ואני לא רוצה להאריך בה, מטבע הדברים שעוסקים בנאמנות רופאים, אי אפשר שלא להתייחס לנאמנות רופאים ביחס ליום כיפור. אז מטבע הדברים, בפסקה הבאה, הוא נכנס לנושא הזה בעריכות, והנה מצינו לעניין החלט חולה ביום הכיפורים, ששומעים לרופא, אפילו חולה אומר אין צריך, ומעשים בכל יום, זה אומר המרשם, מעשים בכל יום, שאנו סומכים על דברי רופאים גויים לאכילה מכאן שלו, סליחה, זה לא המרשם, זה ציטוט, עדיין ציטוט, מואר דסביר אלה, גם לרופאים אקום סומכים, כלומר, לא רק רופאים יהודים, אלא גם סומכים, רופאים אקום, ומוחר דסמכיר על אומץ של הרופאים להרוג אדם בצירוף רגליים לדבר, זה לגבי הרמב״ם בהלכות רוצח, ויש לדון בזה וכו' וכו', אני לא אכנס לעניין הזה, נסתפק בנושא הזה. פה מביא למטה לגבי ההבחנה של הכתב ספר בין גוף יהודי לגוף גוי, שזה משמעותי לגבי בדיקות של תרופות, אבל נעביר את זה קדימה. כן, עוד קדם. שנייה שתתן.
רק תראה שהציטוט שם, זה תטיל למים, לא כתוב תטיל למים
תמאה.
זה מה שקובע
שזה מדי. לא, אני גבלתי הגמרא בנידה. תביא את הגמרא בנידה. אני מבדל גמרא בנידה. אני... נוזמה, לא הבנתי.
הוא עשה יודע מה זה עניין של הרופאים.
נו.
נאמר תמיה.
נכון.
אבל הוא לא אומר תמיה.
הוא לא צריך. נו, אז מה?
הוא רק אומר מה הרופאים אמרו לעשות, לא אומר מה הרופאים אמרו.
אז מה? אבל הגמרא דידן קצת לנגד עינינו.
כן, כן, ודאי. ואתם מסביר לאיך אתה מחזק את מה שאתה אומר.
אם אתה מחזק, אז זה בסדר. נמשיך הלאה. פה, עכשיו אנחנו מגיעים לתורף העניין. אני יודע שהאותיות פה קטנות, אני מאוד אומרת, אגדיל את הפסקה הרלוונטית, אבל כדי לקבל את ההקשר, אני אקרא את כולה, או לא את כולה, את עד שמגיעים אליה, ואז להתמקד בשורות המסומנות. אז לא להיבהל מהאותיות הקטנות וכו'. והנה, בספר מנחת אני, לרב אריה לייב מוץ בקמניץ דליטה ברוסיה, נעצור כאן כי זה חשוב. אנחנו עושים עכשיו לבית מדרשו של רב אריה לייב, והוא מליטה ברוסיה. תבינו למה אני מדגיש את זה. בעניין אישה שיש לה וסת קבועה, עד בכל יום הייתה פעמים שופע אדם מכור ומוגלה, ופעמים זבה ממנה דם נורא במוגלה, פעמים הייתה רואה טיפין, טיפין, והרופאים הגדולים שפטו עליה שהמקור שלה מוכה ופצוע מושחת לגמרי, והשאלה לא הייתה יודעת רק שכואב לה שם, ועל זאת, אם הקטם הוציא אדם שלא בשעת ניסתה, לא הייתה יודעת על פי רופאים. עד כאן לא מעניין אותם. עכשיו שימו לב. והביא מכמה שוט שלמדו מהשז לנידה הנעל, מהשני מעשים שלה רבי צדוק שאל החמים, והחמים שאלו רופאים ואמרו להם, אישה זו מקשלה וכו', תתיל למים, מנמוך ותמאה, הביא את כל המשפט כולו, ואמר יש לקישו פושרין, מוכח, והחכמים לא סמכו על הרופאים. זה הצוטט הלימוד שלא סמכו על הרופאים, כי הראיה שהם אמרו, תתיל למים. והוא מבין שתתיל למים, זה הרבנים אמרו. ושאל שאלה זו, כלומר, הבא למנחת אני, הוא שאל את השאלה הזאת לרב הגאון רבי יעקב אב בית דין קרלין, בעל ספר, מחבר ספר משכנות יעקב, המאוד מאוד מפורסם ומאוד מאוד חשוב. קרלין. והשיב לו, שבטעות נדפס המאמר תטיל למים מנימוך וטמאה בשני המעשים הנ"ל. תעבור רק על השקף הבא, אני חושב ששמה זה תציין? הנה. עכשיו נתמקד בזה. אנחנו עכשיו לרבי יעקב מקרלין, בטעות נדפס המאמר תטיל למים מנימוך וטמאה בשני המעשים הנ"ל. כי במשנה, ראש פרק המפלת, במשנה, לא בגמרא, במשנה, נאמר שם, המפלת כמי קליפה מן שעורה כמן עפר וכו', תטיל למים מנימוך וטמאה. ואם נימוך וטמאה, ואם לאו טהורה. וזה, התטיל למים נימוך וטמאה, כלומר, מה שיש בגמרא, תטיל למים נימוך וטמאה, אינו שייך למעשה השני הנאמר בגמרא שם, רק הוא מסומן על המשנה, ועל זה אמר ריש לקיש ובפושרים. והמדפיס הראשון שהדפיס השעס, טעם וסבר שייך למעשה, לכן הדפיס גם המעשה הראשון, תטיל למים וכו', ובאמת הוא טעות הדפוס. לפני הראיה, תמשיך קדימה, אבל נחזור לזה. תן עוד אחד קדימה. שימו לב, מה הוא בעצם מציע? פה אני, אותה גמרא בנידה, כף בית, המוכרת לנו. אבל סימנתי בכחול ובאדום מספר משפטים. נתחיל מהלמטה. כאן באה נקודה. זה לא פסיק. כאן נגמרה הסוגיה. פה מתחילה, כמו שאנחנו רואים בגמרא הרבה מאוד פעמים, מתחיל סוגיה חדשה. תטיל למים מנימוך וטמאה, כלומר, ציטוט במשנה. המשנה אומר תטיל למים מנימוך וטמאה. אומר ריש לקיש באיזה מים? פושרים. זה בכלל לא קשור למעשה. זה יחידה לעצמה. הסיפור נגמר כאן. רגע, שנייה, 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 שנייה. נקודתיים, נקודה אחת, אני לא יודע איזה, אם אתה מחזיק שטיינזלץ או מחזיק פרידמן, לא יודע בדיוק מה. נקודה. סוף משפט. נקודה. נגמר הסיפור כאן, המעשה נגמר כאן. כל היחידה הזאת היא בכלל לא קשורה לנושא הזה. אלא מה אתה שואל אם ככה, למה זה פה? אז התשובה היא שהמדפיס הראשון, רחמנא ליצלן, טעה לגמרי. הוא טעה בהבנה של המעשה. הוא סבר שתטיל למים מנימוך וטמאה זה המשך של הסיפור הראשון. הוא אמר, הרי פשוט שאם זה בסיפור הראשון, זה בטח גם בסיפור השני, זה בטח גם בסיפור הראשון. הרי לא יעלה על הדעת שלא תהיה מקבילה, נכון? אנחנו המונים כל כך מקבילות, אז הוא יצר לנו את המקבילה. יש מאין. כלומר, כל הקטע הזה, תטיל למים מנימוך וטמאה, הוא פיברוק של המדפיס. זה לא פיברוק. זה אמיתי. זה אמיתי. זה היה. אך הוא לא מבין את זה. הוא חיבר את זה בצורה לא נכונה. אבל זה המדפיס עשה לנו טובה. טובה, במרכאות כמובן. ואז הוא יצר את הדבר הזה. מי אמר את זה? מי? באיזה אקדמיה הוא למד? מי אמר את זה? אומר את זה רבי יעקב מקרלין, אומר את זה בעל המנחת אני. עכשיו, למה הדגשתי ליטה וקרלין וכו', וכו', מיד נראה. אבל רק תשימו לב, נחזור עכשיו אחורה, שנייה רק רגע, נשים לב שלפי המהלך הזה, לפי הביאור שלו בעניין הזה, אז בעצם המעשים נגמרים בנקודה ובנקודה. למור, כל הדיאלוג הזה וכל הדיון הזה של הלמדני והפסיקתי וכו' וכו', לגבי התתי למים, מי אמר, מי לא אמר וכו' וכו', חלו רלוונטי. ברור לחלוטין שהם באו לחמיש שלו הרופאים, ואמרו להם הרופאים, אישה הזו מכה יש לה בתוך מאה שמנה פה כנגוד. נקודה. אז סמכו על הרופאים או לא סמכו על הרופאים? אין חולק שסמכו, זה בדיוק כל הסוגיה. כל המעשה הזה מדבר על שסמכו על הרופאים. תחזור בבקשה אחורה. שנייה רק רגע, שנייה, 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 שנייה. חזרתי עכשיו אחורה למרשם. המדפיס הראשון שהדפיס עכשיו טעה וסבר ששייך למעשה, כלומר אנחנו מדברים במעשה השני, ולכן הדפיס גם במעשה הראשון תטיל למים וכו', ובאמת הוא טעות הדפוס. הוא ראה לזה. חזור לתוספתא הראשונה, הראשונה שהבאתי בהתחלה. דבתוספתא, דבתוספתא נידה, נאמרו שם שני המעשות האלה, ולא נכתב שם כלל עד תטיל למים. שם בכלל זה לא מופיע. לא במעשה הראשון ולא בשנייה. וכן בירושלמי נידה גם כן נאמרו שני המעשים הללו, וגם כן לא נאמר בהם תטיל למים. נמצא לפי זה דחמים שלורפים, סמכו עליהם. והרב רבי יוסף אבדק הורדנה אמר לי, ששמע מפי רבנים שהגאון רב חיים מוולוז'ין אמר גם כן זאת, ויוכל להיות שרבי יעקב הנעל שהיה תלמידו של רב חיים, הנעל שמע זאת ממנו. אז הנה לנו איך לומדים בוולוז'ין. אני שמעתי שבזמן מסוים הליטאים לקחו את וולוז'ין, עשו אותם מהאקדמיה. אז הנה אולי... באקדמיית וולוז'ין של רב חיים וולוז'ין, ככה למדו, רחמנא ליצלן, בחבודאי שלו, ככה רב חיים וולוז'ין לומד. רב חיים וולוז'ין לא מהסס להציע שינוי גרסה, וזה יותר מה שמקובל היום בעולם המחקר. כי עולם המחקר, טוב, עולם המחקר עושה מה שהוא רוצה, אבל אנחנו, עולם הרבני, ודאי לא נלך בעקבות עולם המחקר שיציע הצעות כאלה ואחרות ונשנה הלכות. נקבע הלכות, זה לא עלה על הדת. בכל הכבוד לגרסאות וכו' וכו', אבל כבודה מקומה מונח עד כאן, עד הפסיקה הלכתית. רב חיים וולוז'ין לא עושה ככה. רב חיים וולוז'ין הולך עם זה צעד קדימה. ברגע שהוא השתכנע, מסיבות כאלה ואחרות, שהגרסה הניצאת בבבלי של כל הישיבה, כל הישיבה בוולוז'ין מחזיקה, היא לא נכונה, אז הוא אומר, אם כן, זה לא אמת. אם זה לא אמת, אני הולך עם זה גם פסיקה. ורב חיים מוולוז'ין פוסק הלכה למעשה בעקבות הגרסה שלנגד עינינו. אז אם כן, המהלך שלו, אם אנחנו מסתכלים מבחינה מתודית, אז המתודה הזאת היא מתודה שמאוד רווחת כמובן בעולם האקדמי, מאוד לא רווחת, או לא יודע מאוד, לא רווחת, נאמר, בעולם הישיבתי, אם כי יש לא מעט שינוי גרסות, אומרת אני, כי שינוי גרסה הזה אפשר לחבר אותו לאלף ואחד שינוי גרסות שאתם בוודאי מכירים, אבל אני נותן דוגמה, כי היא דוגמה מאוד מאוד חזקה. זו דוגמה החזקה, היא מוחקת שורה, היא מסבירה שורה מהקונטקסט שלה, והיא אפילו מוכנה ללכת עם זה הלכה למעשה, ולא בהלכות מן הקלות, אלא בהלכות נידה חמורות, הולכת עם זה הלכה למעשה. בואו נסיים את העניין הזה, תלך קדימה. שנייה, רק רגע. עוד. קדם. כן, עוד? זהו, עד כאן. כן, אז נסכם. ראינו כאן, אם כן, דוגמה מאוד מאוד משמעותית, בתורה שבעל פה, שבה עושים שימוש במתודה, שהיום משום מה נהוג לכנות אותה אקדמית. כן, דניאל. לא שומע? יש לכאן ויש לכאן. אבל תראה, אתה לא צריך להגיע לכתבי יד. במקרה הזה, יש ראייה בסיסית מהתוספתא. התוספתא והירושלמי. זאת אומרת שהמקבילות הבסיסיות, הראשוניות, שמוכרות, הן לא מחודשות, הן לא כתבי יד רחמנא ליצלן. הן תוספתא וירושלמי, הם מוכרים וידועים, הם מחזקים את העניין הזה. לכן ודאי שבמקרה הזה, קצת העניינים יותר קלים לעשות. ומכל מקום, המתודה, כולל גם כמובן בדיקה בתוספתא, ובמקבילה בירושלמי, גם היא מתודה אקדמית, אם כי ברוך השם, אני חושב שבשנים האחרונות, אולי כבר 20, אולי 30 שנה, כבר הנושא הזה גם כן חודר קצת יותר לעולם הישיבות. כן. ודאי שזה הבדל, וזה בדיוק הסיבה שאני אומר, אתה היית בשני המשפטים הראשונים שפתחתי את ההרצאה הזאת? פתחתי ואמרתי שאני מתכוון לומר שאנחנו לא מחדשים כלום. שככה למדו בישיבות, זה בדיוק מה שאני אומר. באתי לומר שרב חיים וולוז'ין כך למד, זה בדיוק מה שאני אומר. כן. אני לא באתי כרגע לסנגר לא לאקדמיה ולא שום דבר, רציתי רק לומר דבר אחד, איך למדו בוולוז'ין. זה הכל. ואם היית בקטע הראשון, איך למדו אצל רבי הגאון, זה הכל. כן.
האם אין כאן הלכה רופפת?
לא הבנתי.
בידיין? שבית יוסף,
באותו
ניזון שחילקו חכמים.
מה זה משנה? אתה...
אבל במקרה שיש...
ודאות.
שאין בכלל, לא היו עוררים על ההלכה, האם היה בא...
אתה, ודומני שאולי גם קודם לך, אתם חוזרים ומתמקדים בפלן של הפסיקה ההלכתית. היא לא מעניינת אותי. אני כרגע לא עושה גם פסיקה הלכתית. אני כרגע עושה בשאלה איך למד לומדס רב חיים וולוז'ין. איך הוא למד בגמרא בשיעור כלולי שלו. אני כרגע לא עושה פסיקה. אתה שואל שאלה, וההערה שלך היא נכונה. אם היינו כרגע עושים דיון רבני, הלכתי, פסיקתי, אז מן הסתם ודאי הייתה ההבחנה בין סוגיה כזאת. יש לי עוד דקה? עוד 5 דקות?
דקה.
אז נפתח, טוב, אז אני צריך לפסוק על המסבימה של מחשבת ישראל. טוב, אז אתה יכול לעבור קדימה. כן? מחשבת ישראל תימנע מכם. על הסוף. אני רק אסכם. כן, שאלה.
יש עוד מקורות של רב וולוז'ין למד ככה, או מה ההיקף של הלימוד, ואיזה משהו, א', נאמר פשוט לשמור, רבנים,
ו... אתה יודע, אני חייב לעצור אותה. אתה יודע מי זה מהרשם?
כן. אבל גם הוא מביא את זה בשם רבנים, ששם...
לא, זה
לא
אחר. לא, שני... עם תלמידים אחרים.
לא, השאלה אם
זה... רגע, שנייה, לא, אני חייב לומר לך. לא, אני קצת מוכרח לומר שזה קצת... כועס על השאלה שלך, תסלח לי. מהרשם זה מהרשם. במחילה, כולכם, ואני כמובן, אפר תחת כפות רגליו. מהרשם זה מהרשם. גדול פוסקי גליציה. אבי אבות... אז לא מדברים ככה על רב חיים וולוז'ין, ובטח לא רב חיים וולוז'ין. דבר אחד. דבר שני, אני לא מכיר מישהו מהמהרשם ואילך שערער על האמירה הזאת בשמו שעובד בשמו וכו' וכו', ואני ראה לא הראשון שעלה על התשובה המהפכנית הזאת, היא מצוטטת ומובד וכו' וכו', וכל מי שעוסק בנאמנות רופאים מחויב לתשובה הזאת. כלומר, אי אפשר לערער על הדברים האלה, זה שנייה. ולגבי עצם שאלתך אם זה המקרה היחיד, ודאי שלא. ודאי שלא. זה אולי דוגמה עוצמתית, חזקה, ולכן אני מביא אותה כדי לחדד את הדברים האלה. אבל הרב חיים וולוז'ין הרי הוא גדול תלמידה של רבינו הגרא. הגרא, ונושא הגרסאות, זה הרי זה לחם חוקו. לחם חוקו, אבל לא נכנס כרגע מה, אם היו לו כתבי יד או לא היו כתבי יד, וכולי וכולי של המחקרים בנושא, לא נכנס להיכנס מה הייתה המתודה של, של הגרא בנושא הזה, והאמירה, 15 אורחות בניגלה, ו-150 בניסטר, לא נכנס. הגרא עשה ימין ושמאל שינוי גרסאות. עד היום, כל מי שפותח שס, שס הכי מסורתי, הכי מקובל, הגאות הגרא. הגאות הגרא, איך אומרים, הם לחם חוק של הלמידה הקלאסית בעולם הישיבה, וזה לא צריך אותי בשביל זה. עוד מישהו הצביע? או שרק כך פסקו? לא מבין. לא מבין. ברור, אני אומר ככה. אני רוצה לומר משהו לטובתך. אני מניח, אני לא למדתי בוולוז'ין לצערי הרב, אבל אם כי למדתי במה שרבי גילים אומר, יד רביעית לוולוז'ין, מה שאמר רב צבי יהודה. אבל אין ספק שרב חיים וולוז'ין לא עשה מדי יום ביומו, בשיעור כלולי שלו, בשיעור היומי שלו, שינוי גרסאות. זה לא הלימוד הרגיל שלו והשגרתי שלו, זה לא מה שהדבר המרכזי מבחינת הלימוד שלו, אלא לימידת דף הגמרא על פי ראשונים ואחרונים ולכאן ולכאן וכו' וכו'. אבל כשזה היה נצרך, אז הוא נצרך. כלומר, מילים אחרות, זה לא, אני לא חלילה באתי לומר שזה המתודה ואין בלתה. למען הסר ספק, אז אני חוזר ואומר, ודאי שלא. ודאי שהמתודה הרבנית, הישיבתית, הקלאסית, צריכה להמשיך להישמר, כמו שלמדו אבותינו וקדמונינו מקדמת דנא ועד היום. אבל לעולם המחקר, אם נחזור לכותרת של ההרצאה, אז לעולם המחקר יש, המכונה היום עולם המחקר, יש מקום במה שמכונה היום עולם הישיבה. זה הכל. תודה.